תמיד פחדתי מלידה, תמיד משהו לא היה מתיישב לי בהיגיון מבחינת התהליך של לידה ומה שהגוף אמור לעבור.
אז נגיד שפחדים מהיריון ולידה זה משהו שאנחנו כולנו מכירות, נורמלי, ולדעתי אין אחת שלא חווה פחד כזה או אחר. לידה זה אירוע משנה חיים, חוויית קצה, יש מי שאומרות שזה ספורט אקסטרים, מין שילוב של אי-ודאות, חוסר שליטה ונוזלי גוף. ועוד משהו שצריך להגיד, שאנחנו חיים חיים מערביים, הם מודרניים, והם חיים שמרחיקים אותנו מאוד מתהליכים טבעיים שכאלה. הרבה מאוד נשים מתהלכות כשהן לא ראו בחיים לידה, זה לא כמו פעם בשבט או בכפר שככה היו רואים תהליכים טבעיים, כמו לידה, כמו וסתות של מישהי אחרת, אבל אני חושבת שיש בטווח הפחד מהיריון, יש בכל זאת איזושהי סקאלה ומסתבר שישנה תופעה שקרויה טקופוביה. לפני 8 שנים הגיעה אליי לקוחה בהיריון שני, היא הציגה את עצמה ומיד בתחילת פגישה היא אמרה לי, יש לי טקופוביה. אני זוכרת שזו הפעם ראשונה שאני שומעת את המונח הזה, לא כל כך ידעתי מה זה, הסתקרנתי, והיא תיארה בפניי שזה מתבטא אצלה בצורה של פחד אמיתי וגדול שמלווה בחרדה קיצונית מלידת התינוק. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
ואני מיכל רוזן, אחות, מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם, שיחות על הריון ולידה. שלום לך דוקטור גבי אייזנברג רומנו, פסיכיאטרית מומחית, מנהלת מקצועית ומייסדת שותפה של מרכז עולם ומלואה, המרכז הפרטי המתקדם לבריאות נפש האישה. ואת גם מנהלת שירות בריאות נפש האישה בבית החולים איכילוב. אנחנו מאוד שמחות שבאת להקליט איתנו פרק על נושא פחות מדובר אפשר לומר.
תודה שהזמנתם אותי.
שנייה רגע לפני שאנחנו קופצות פנימה, אם אפשר רגע שאלה אישית. אז אני אגיד שמיכל ואני, מיכל מיילדת, אני דולה, שתינו בעצם עשינו הסבה מקצועית בעקבות חוויות הלידה שלנו. אני פונה אלייך כי את עשית מסלול מאוד ארוך ומקצועי בשביל להפוך לרופאה פסיכיאטרית ולהתמחות בבריאות הנפש של האישה. סביב כל המעגלים, פריון, הריון, מה היה אצלך שמשך אותך למקום הזה? זה קשור לחוויות הלידה שלך?
אז אני חושבת שבסך הכל כשרופאים בוחרים נישה, אולי אני אתחיל מזה שקודם כל פסיכיאטרים הם רופאים, MD, יש לנו רישיון לעסוק ברפואה ואנחנו רופאים מומחים, הרבה פעמים יש בלבול דרך אגב בציבור, וחוסר הבנה שפסיכיאטריה היא מקצוע רפואי לכל דבר, והמקצוע הוא בעצם שייך לכל המקבץ של מדעי המוח, למעשה אנחנו מדברים על נושא שנקרא נוירופסיכיאטריה, ושהחלוקה בין נוירולוגיה לפסיכיאטריה היא חלוקה מלאכותית, שנעשתה לפני הרבה מאוד שנים, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על פסיכיאטריה, אנחנו מדברים על בעיות שמקורם במערכת העצבים המרכזית, וכשרופא בוחר את הנישה שלו, מן הסתם הוא נמשך לתחום שמדבר אליו, שנוגע בחוויות האישיות שלו, ובאמת התחום הזה של בריאות הנפש של האישה, שהוא נקרא בלעז Reproductive Psychiatry, הוא בעצם בממשק בין שני מקצועות שמאוד מאוד עניינו אותי תמיד, שזה הפסיכיאטריה וגניקולוגיה ומילדות. ה-Reproductive Psychiatry הוא תחום שהוא רק בשנים האחרונות התחיל להתפתח בארץ, הוא מאוד נפוץ בחול, גם במערב אירופה, גם ארצות הברית, אוסטרליה מאוד חזקים, אבל גם מזרח אירופה. הארץ מתקדמת.
תדעי עכשיו עם המצב, אולי זה יעצר, כל המצב, נקווה שלא.
נקווה שלא, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על בריאות והקצת משאבים לבריאות, ובטח לבריאות הנפש של האישה, למרות שנשים הן צרכניות בריאות, ובטח בריאות נפש הרבה יותר משמעותיות מגברים. אבל בסופו של דבר, התחום הזה של Reproductive Psychiatry בארץ תפס רק בשנים האחרונות, והתחילו להתפתח עוד ועוד מרכזים, אבל המשמעות שלו בעצם זה מקצוע שעוסק בממשק בין צמתים הורמונליים בחיים של אישה לבין מצבים רגשיים פסיכיאטריים. ככה שזה באמת מין הזיכוך של המהות של הפסיכוסומטיקה במובן הרפואי מדעי שלה. איך באמת אנחנו רואים ביטויים שונים במערכות שונות באורגניזם האנושי, נקרא לזה ככה, ואיך הם משפיעים מבחינה ממשקית אחד על השני. כמובן שלתוך זה נכנס תוכן וחוויות שגם להם יש אקוויוולנט מוחי, ככה שזה תחום מרתק, הוא גם בחיתוליו מבחינה מחקרית, ככה שזה באמת תחום שיש בו הרבה מה לעשות. אני אגיד שאני גם אימא לשני ילדים מדהימים, מתבגרים, שאני מתגעגעת לזמן שהם היו קטנים, אבל אני חושבת שברור שהחוויות שלי, גם בהיריון, גם בלידה, גם בהורות הצעירה, השפיעו על הכיוון שלי, כן.
אז התכנסנו כדי לדבר על טוקופוביה. אם נפרק את המושג, טוקופוביה זה פשוט. טוקו זו לידה, פוביה זה פחד. אני בתחושה שבמדינה כמו שלנו, שכל כך מעודדת ילודה, אין לגיטימציה לחרדה מהסוג הזה. או בכלל לבחירות שאישה עושה בעקבות פחד מלידה.
אז אני חושבת שאת מאוד צודקת במובן הזה שמאוד מעודדים ילודה, בלי להסתכל בדרך על המחירים, על התחנות שאישה צריכה לעבור, איזה צרכים יש לה, מה מערכות התמך שהיא צריכה. זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל נגיד בכל העידוד לילודה, טיפולי פריון, בדיקות במהלך הריון, אבל אני גם אגיד שזה מתבטא בעובדה שנשים הן מאוד משימתיות בהיריון, גם בהשגת ההיריון וגם בהיריון עצמו, והרבה פעמים אנחנו נכנסים למצב שבו אישה מגיעה ללידה, והיא לא חשבה את השלב הזה, והיא בטח לא חשבה את השלב שאחרי הלידה, ואז אנחנו באמת רואים הרבה מאוד מצוקה סביב חוסר מוכנות. נגיד אחת הדוגמאות הכי טובות שיש לנו היום, הכנה ללידה, את בטח גם יודעת, וגם את יודעת שזה כבר משהו שהוא יותר מבוסס, אבל כל הנושא של הכנה להנקה למשל, שהוא עד ממש התקופה האחרונה, בכלל לא היה בפוקוס של נשים, מה הבעיה, אפילו אני, כשילדתי את הבת הבכורה שלי, כבר הייתי רופאה מומחית, הייתי כבר במחלקת ילדים, ילדתי, ועדיין הביאו לי אותה, ילדתי אותה בלילה, הביאו לי אותה לפנות בוקר, ואמרו לי, תניקי אותה. לא היה לי מושג. א', לא זיהיתי בכלל שהיא ערה, בטח לא זיהיתי שזאת הבת שלי, וגם לא היה לי מושג מה אני אמורה לעשות איתה.
רגע, אני רוצה שאת זה נשמור לפרק על עצב ההנקה, שאנחנו כבר מעדכנות אותך שאת צריכה להגיע שוב להקליט איתנו עוד פרק. ואני, רגע, שוב חוזרת לנושא הטוקופוביה, אני רוצה להיות קטנונית ולשאול, יש הבחנה פסיכיאטרית לטוקופוביה בספר ההבחנות? אני יודעת שיש לכם ספר כזה, וככה, אולי אישה שמבינה שיש לזה כזה, ערך כזה, היא תרגיש אחרת, לא יודעת, מה קורה
אני,
עם הדבר הזה?
אז קודם כל אני אבשר לכם שיש לנו שני ספרי הבחנות, לא אחד.
זה הולך ומתפתח עם השנים.
יש לנו את הספר האמריקאי, שזה ה-DSM, היום זה ה-DSM-5, ויש לנו את ה-ICD, שלאחרונה יצא ה-ICD-11, שזה הספר האירופאי. האירופאים, בעצם מאותם אירופאים, הם הרבה יותר גמישים בהבחנות שלהם מאשר אמריקאים. אמריקאים זה ממש משהו שעוקב אחרי קריטריונים מאוד מאוד ברורים, יש לזה כל מיני סיבות, גם כמובן סיבות שקשורות למחקר, אבל גם דברים שקשורים לביטוח. ב-DSM אין הכרה בטוקופוביה בתור entity בפני עצמו, היא בדרך
כלל... רגע, מה זה entity?
בתור נושא.
אוקיי.
היא בדרך כלל נופלת בקטגוריה של פוביה ספציפית, או הפרעת חרדה בלתי ספציפית, אבל אין מושג שנקרא טוקופוביה. אוקיי? בספר האירופאי זה נכנס כבר לקטגוריה שנקראת הפרעות פוביות בלתי ספציפיות, ואז יש תתים, ושם כבר יש איזושהי הכרה במושג הזה.
אבל האם כל פחד מההיריון והלידה הוא תחת הקטגוריה הזו?
אז לא, אני אגיד שבבחינת ה-DSM, בארץ לומדים DSM, אנחנו חושבים DSM, אנחנו מאבחנים ICD. אוקיי? ישראל היא תמיד באיזשהו סכיזם קבוע כזה, כמו שאנחנו יודעים. אבל ב-DSM, בעיקרון, צריך לדעת שהפרעה, קודם כל יש רק הפרעות, אין מחלות פסיכיאטריות, והסיבה היא כי אנחנו לא באמת יודעים את האתיולוגיה המלאה, את הסיבתיות המלאה להפרעות פסיכיאטריות, אבל כדי שתוגדר הפרעה, בעצם צריכה להיות או מצוקה סובייקטיבית משמעותית, או פגיעה באחד מתפקודי החיים. ואז לשאלתך, לא כל מופע רגשי נחשב להפרעה, יש ספקטרום שלם מבחינת העוצמות, ומבחינת כמה זה באמת מפריע לאישה בחיים. עכשיו, מה זה תפקודי חיים אצל אישה טוקופובית? אז נגיד, הנושא של פיתוח המשפחה ותוכנית ילודה, הוא משהו מאוד משמעותי, כי אחת הבעיות עם טוקופוביות, למשל, זה שהן או תתחנה את הילודה שלהן, או אפילו תפסקנה הריונות, גם אם הריונות הם רצויים, וגם אם זה הריונות שהן בטיפולי פריון. אז יש איזה השלכות, זה לא הפרעה nice to have, אני מפחדת מהלידה, זאת הפרעה שבאמת יכולה לפגוע ב-well-being של האישה ובתפקוד שלה, אם אישה נגיד מאוד מאוד חרדה, נושאת הריון ונמצאת בחרדה, אז היא יכולה לסבול מתסמינים גופניים, היא יכולה להיפגע
מבחינת... רגע, את מאוד להוטה, אני אהיה חייבת לעצור, כי אנחנו בכל זאת ככה עם מאזינות, שאני רוצה לפרק להם את הנושא הזה, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אני... כאילו רגע עוצר אותך ורוצה לחזור קצת אחורה. מתי בכלל כל המונח הזה עולה? אני מבינה שזה יחסית חדש.
אז אני חושבת שהשאלה היא, מתי זה קיבל הבחנה רשמית, או עלה למודע של העולם הרפואי, ומתי זה הופיע? הופיע מתמיד. אוקיי?
אבל לא היה בעצם...
אבל בעצם לא היה פוקוס הבחנתי. אני מניחה... נכון, ומי ששיים את זה לראשונה, זאת בעצם פסיכיאטרית בשם קריסטינה הופברג, שהיא פסיכיאטרית ריפרודקטיב סייקייטריסט אנגליה, שעבדה בכל התחום הזה, כל הנושא של רפואה שהיא ריפרודקטיב או פרינטלית, פסיכיאטריה פרינטלית באנגליה היא מאוד מאוד מפותחת, היא עובדת בתחום הזה, והיא בעצם בשנת 2000 טבעה לראשונה את המושג טוקופוביה, שהיא בעצם שימה משהו שהיא ראתה בתוך הקליניקה.
שהייתה שמה מאז ומעולם.
כן. כמה זה חשוב לתת הכרה ולשיים, ובאמת טוב שיש לנו אחיות שכאלה.
אני חושבת שהשיום בעצם נותן איזושהי לגיטימציה להגיד, רגע, יש פה משהו שהוא נפרד, מפחדים שהם ברמה הנורמטיבית, זה קצת, אני יכולה להגביל את זה קצת לנושא של נגיד PMDD, שזה בעצם הפרעת מצב רוח שקשורה למחזור הווסת, לבין פיזיולוגיה נשית שלמרבית אנשים חובות שינויים במצב הרוח, או תסמינים כאלה או אחרים תרם הווסת, אבל יש לאנשים שממש חובות קושי ברמה של הפרעה. אז אני חושבת שאולי כשאתה מבין מה מפריד בין מופע נורמטיבי, או שהוא עדיין נמצא בספקטרום שנראה הגיוני ולא מפריע לאיכות החיים, לבין הפרעה פרסה, אז אולי גם יותר קל להגשת ולקבל טיפול.
סוף חודש שביעי, מצאתי את עצמי עצובה כל כך, קמה בוקר בוקר ובוכה, ולא יודעת מה אני אעשה. יש לי בטן, תינוקת בבטן, בסוף חודש שביעי. נכון, חיכיתי המון זמן לאהבה וללידה וכולי, ולא יודעת מה אני הולכת לעשות, והרגשתי שאין בי שמחה. I'm blue,
אבל רגע, מי מאבחן עוד לפני הטיפול?
אז בעיקרון מי שמאבחן את זה, הבחנה רשמית, זה אנשי בריאות הנפש, בדרך כלל האנשים שעוסקים בתחום הזה, אני חייבת להגיד שהיום יש הרבה יותר מודעות, ויש גניקולוגים שמאוד מודעים לנושא הזה, ושמים, הם אולי לא יודעים להגיד שהאישה היא טוקופובית, אבל הם כן יכולים להגיד, תראי, אני מפנה אותה כי אני רואה שהיא סובלת מחרדה מהלידה, או היא סובלת מחרדה מפרוצדורות כאלה או אחרות. עכשיו, גם צריך לזכור שזה ספקטרום שלם. הטוקופוביה, שזה הפחד מהלידה עצמה, הוא חלק מספקטרום שקשור לחרדות שקשורות להיריון, לידה והורות צעירה. אוקיי? אז הרבה פעמים אנחנו מקבלים אישה על כל אספקט, לאו דווקא אירוע הלידה עצמו, אלא לפעמים אירועים שקשורים להיריון, בדיקות שקשורות להיריון, נסיעת העובר עצמו, השינויים הפיזיים בהיריון, בטח הלידה עצמה כאיבנט, וההורות הצעירה ובמה היא כרוכה. אז יש לנו ספקטרום שלם שבעצם הוא חרדות מהיריון, לידה והורות.
ואת חושבת שזה חשוב להבחן?
אני חושבת שזה מאוד חשוב להבחן, כי א', אני חושבת שאדם ראוי שהוא יבין מאיפה נובע החשש שלו, ואני חושבת שבהרבה הרבה מקרים ידע הוא כוח, וברגע שאדם מבין מה קורה לו, שזה חלק שנקרא psycho-education במקצוע שלנו, א', הוא יכול לעשות לעצמו איזשהו סדר, איזשהו נרטיב, או שהוא עושה את זה בעזרת המטפל שלו, אבל הוא בטח יכול לקבל אפשרויות לטיפול. התוקופוביה, אני לא יודעת אם אני מקדימה את המאוחר, אבל נשים שהן תוקופוביות, יש איזו משמעות פיזיולוגית מילדותית מבחינת הלידה, מבחינת מהלך הלידה.
לפני שנמשיך הלאה ללידה, מי מאבחן?
זה יכול להיות או פסיכותרפיסט או פסיכיאטר. אנשי בריאות הנפש של, בדרך כלל שבריאות הנפש של האישה.
קראתי באחת מקבוצות הפייסבוק שמישהי כתבה שהיא מרגישה שכשהפחד משתלט עליה, היא נוטה להרגיש שהיא בכלל לא רוצה להיות אימא. ולא רק זה, שאם היא תלד, היא מפחדת אפילו לשנוע את הילדים שיהיו לה. את פוגשת את זה?
אנחנו פוגשים את זה הרבה. אני חייבת להגיד אבל ששוב, אנחנו מדברים על ספקטרום, יש נשים שאת תיארת פה מצב שהתגובה של התחייה של ההורות היא כתוצאה מהשתלטות הפחד, אבל זה מאוד תלוי איפה המיקום של הפחד, כי התמות משתנות מאישה לאישה. אז כבר פגשתי נשים שזה הריון רצוי, אבל כשמופיע את האירוע החרדתי, המחשבה זה רק תוציאו את הילד הזה ממני, אני אקח סכין ואני אוציא אותו החוצה. עכשיו זה לא פסיכוטי, ממש לא, אבל זה באמת מצוקה מאוד מאוד גדולה של איך אני מפסיק את תחושת החרדה הזאת. יש נשים שהאישו שלהם באמת קשור לנושא של הבקעת הגוף, והנושא של תלות מוחלטת של יצור אחר בך, בין אם התהרה, ואז הגוף שאנחנו מופקע לטובת ההיריון, כולל המגבלות שקשורות להיריון, או תלונות גופניות כאלה ואחרות, והמחשבה של מה שיהיה אחר כך, מה יקרה לגוף שלי, מה יקרה לשעות השינה שלי, מה יקרה לזמן הפנאי שלי, מה יקרה לתוכניות העתידיות שלי, ככה שאני חושבת ששוב, זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, אבל אצל נשים שונות זה תמות שונות, ויש נגיד נשים שזה תמות שהן תמות פיזיולוגיות, למשל נשים שיש להן פחד מאוד משמעותי מכאב, והמחשבה שהן לא תעמודנה בלידה, שהן יכולות למות מכאב בלידה, או פחד שהפרינאום יקרה, או שתהיה פגיעת על חזור ברצפת האגן ובגניטליה. אז יש הרבה מאוד תמות, ובאמת כשאנחנו מטפלים, אז אחד הדברים שאנחנו עושים זה אנחנו בודקים את התמות, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וזה כמובן נובע מחוויות עבר.
אני חייבת להגיד שאני ממש מתרגשת שאת מדברת, ומדברת על הפחדים. אני חושבת שלפני לא הרבה זמן, לא הייתה אפשרות, אני חושבת לדור של האימהות שלנו, לדבר על הפחדים האלה, וזה כל כך משמעותי שהיום יש הכרה בלדבר פחד, וזה מאוד מאוד משמח אותי שאנחנו מביאות את השיח הזה ונותנות מקום. את ככה מדברת על הפחדים, ואני רגע יודעת שיש מונח שנקרא תוקופוביה ראשונית, ויש את התוקופוביה המשנית. תשפחי על זה קצת אור, תעשי לנו סדר.
אז מבחינת הגדרה זה די פשוט, התוקופוביה הראשונית זה תוקופוביה באישה שלא ילדה, עדיין, שהיא מה שנקרא פרימי, והתוקופוביה המשנית זה בעצם תוקופוביה שבאה בעקבות חוויית לידה בעייתית. עכשיו בכוונה אני אומרת בעייתית או מורכבת, כי זה לאו דווקא שמבחינת הרשומה הרפואית, באמת קרה משהו שהוא יוצא דופן.
כלומר זו החוויה שלה.
כן, זה אישו מאוד מאוד רגיש בלידות, כי אז גם השאלה איך אני מבחינה בין הפרעה פוסט-טראומטית לאחר לידה, לבין תוקפופוביה משנית. אז להפרעה פוסט-טראומטית, שוב, יש את הקריטריונים הברורים שלה, אבל כחלק מהגדרה של הפרעה פוסט-טראומטית, האדם צריך להיות לחוות מצב שבו הוא נתון בסכנה ממשית, סכנת מוות פציעה, או הוא אחר. עכשיו, לכי תתווכחי עם אישה שחווה כאב בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, או שחותכים לה את
שמחת
החיץ,
כן.
שהיא לא נמצאת בסכנה, שהיא לא מרגישה שהולכת להיגרם לנכות, או אם היא שומעת תעתו דופק, או שהילד שלה יצטרך יזדקק לאיזושהי תמיכה נשימתית אחרי הלידה, לכי תתווכחי איתה שזה לא חוויה שהיא חוויה מסכנת חיים, מה עוד שכאב למשל הוא חוויה מאוד מאוד סובייקטיבית, ואנחנו באמת יודעים שאחוז מאוד קטן מהאנשים באמת יש להם PTSD מלא. אבל לאחוז מאוד גדול של אנשים, אנחנו מדברים על 30% מהאנשים שיש להם תסמינים טראומטיים מהלידה, הם לא עומדות בהגדרה המלאה של פוסט טראומה, אבל יש להם תסמינים טראומטיים. ובערך 3% אכן יש להם פוסט טראומה, ושוב, כשאנחנו נסתכל על הרשומה הרפואית, לאו דווקא קרה איזשהו איבנט בחדר הלידה.
זה לא שם. אנחנו באמת, בגלל שאנחנו עושות הרבה תהליכים של עיבוד לידה, בין הרשומה הרפואית ובין חוויית הלידה, אין קשר לפעמים.
נכון.
זה באמת מה שנרשם בגוף ובנפש שלה, לא קשור לרשומה הרפואית ולמה שהצוות ראה שקרה בחדר.
וזה גם חלק מהנושא של לגיטימציה, כי בעצם אם אישה חוותה מורכבות בלידה בחוויית הלידה שלה, ובסך הכל התינוק בריא, והאישה לא חוותה איזשהו אירוע רפואי יוצא דופן, אני לא מדברת על נשים שנמצאות בהיריון בסיכון וחוו מורכבויות רפואיות בלידה, אז באמת השאלה היא, מה הבעיה? לידה זה כואב, לכולם זה כואב, מה הבעיה? ילד בריא, כולן יולדות, איך את רוצה שהוא יצא? אנחנו שומעים כל מיני דברים נכון. כאלה. אבל באמת החוויה היא מאוד מאוד סובייקטיבית. אז אני חושבת שההגדרות הן גם מאוד עדינות פה. וגם יש הרבה מאוד תשטוש גבולות, אבל למה חשוב לנו להבחן? חשוב לנו להבחן כי הטיפולים שאנחנו עושים, הם טיפולים נפרדים. אנחנו לא נטפל באישה טוקופובית, כמו שאנחנו נטפל באישה שסובלת מ-PTSD.
אוקיי, אז תכף רגע לגבי הטיפול, אני שנייה חייבת לשאול, אם בעצם חרדה של בן זוג, למשל, שהיה בלידה, והיה איזשהו אירוע, והוא חווה את זה כחרדה, אם זה
טוקופוביה.
כאילו טוקופוביה יכולה להיות למישהו שהוא לא בהיריון?
אני חייבת להגיד שאני לא יודעת את התשובה. אנחנו מתייחסים לזה אולי בתור הפרעת חרדה, או בתור הפרעת הסתגלות עם מאפיינים חרדתיים, אבל אני לא חושבת שהוא נופל לקטגוריה של טוקופוביה.
אבל זה יכול להיות טריגר, למשל לאישה, נאמר זוג לסביות, שאחת הנשים ילדה, והשנייה הייתה נוכחת בלידה, ואז היא צריכה להיות בהיריון, והיא מפתחת בעצם.
כן, אבל זה שונה בין, אוקיי, אז לזוג נשים בהחלט, כי אחת, נגיד, השאלה היא מה גורמי סיכון לטוקופוביה. אז בין היתר, זה חשיפה לא מותאמת לסיטואציות שקשורות לילודה. כי למשל, אם ילדה נחשף, נגיד, אחד הסיפורים ששמעתי, זה בחורה טוקופובית, ש אבא שלה שהייתה בת 8, לקח אותה לבקר בת משפחה שילדה, בחדר היה ריח, היה, היא ראתה דם על המיטה, האישה סיפרה איך כי היא כמעט מתה,
שהיא כמעט
ילדה בת 8, כן. הסיפור היה, הסיפור שנרשם, הוא שלידה זה דבר מסוכן, כואב, שאם אפשר צריך להימנע ממנו, אז הנושא של חשיפה לא מותאמת לתכנים, הוא יכול להיות בעייתי. עכשיו, אם אישה לא מגיעה מוכנה לחדר לידה ללוות את זוגתה, והייתה עדה למצב שבו זוגתה כאובה, עוברת פרוצדורות שהן פולשניות, מרגישה תחושת חוסר אונים, היא אולי בעצמה מרגישה תחושת חוסר אונים, במובן הזה שהיא לא מצליחה לתווך את המצוקה של זוגתה לסביבה. כן, זה סוג של הרמה להנחתה.
בואי תשמעי את העדות הזאת ששלחה לנו אחת המטופלות.
המסקנה הייתה שהכי נכון לי זה ללדת בניתוח קיסרי. הוודאות הזו מאוד עזרה לי, והרגשתי שהפחדים שליוו אותי זה שמאור שאמור להיקרה, מתהליך שיכול לצאת מכלל שליטה.
עד כמה נפוצה טוקופוביה? עד כמה מאבחנים בכלל באחוזים?
אז יש על זה די הרבה מחקר, וזה משתנה ממאמר למאמר, זה תלוי כנראה לפי שיטת ההבחון, אבל בעיקרון זה סביב ה-14%, שזה די הרבה, זה כמעט, זה יושב באחוזים של היום הפרעות סאב-לידתיות. אנחנו כן צריכים להסתכל על ספקטרום, אז נגיד אחד המאמרים אומר, לכל אישה שנייה יש איזשהו חשש מלידה, נשמע הגיוני.
כן.
אבל לאחת מתוך 20, יש פחד שהוא סביר, שהוא בחומרה מאוד מאוד גבוהה. זה משתנה בין מאמרים, אבל זה סביב, כן, סביב 14%.
תגידי, גבי, זה נחשב הפרעה נפשית? סליחה שאני ככה...
זה שאלה שהיא מאוד מאוד טריקי, כי גם מטופלות תמיד שואלות את זה. אני לא מכירה מושג שנקרא נפש. לא יודעת איפה זה יושב. זאת הפרעה נורו-פסיכיאטרית. ואני חושב שזה נורא חשוב, זה מאוד חשוב להנגיש את זה ככה למטופלות. אלה הפרעות של מערכת העצבים המרכזית. זה, כי להגיד למישהו, יש לך הפרעה נפשית, נכון שבאנגלית זה mental disorder, אבל להגיד למישהו, יש לך הפרעה נפשית, יש בזה איזושהי עמדה סטיגמטית, גם אם אנחנו לא מתכוונים לזה, והסטיגמה היא within and without, גם מבחינת החברה וגם מבחינת האישה עצמה. אבל אם את מבינה שזאת הפרעה פיזיולוגית, שהיא קשורה לאיזון מערכת הסטרס, וקשורה למערכת העצבים המרכזית, ויש דרך לטפל בה, אני חושב שזה שם אותך במקום אחר. אבל זה נכון לגבי כל הפסיכיאטריה.
תכלס.
האם טוקופוביה בהכרח מלווה בהתקפי חרדה?
לא, לא בהכרח. התקפי חרדה יכולים להופיע, בטח בחשיפה לטריגר ספציפי שהוא המוקד של האישה, אבל לא, טוקופוביה יכולה גם להתבטא ברמות סטרס מוגברות, בעומס חשיבתי, בהפרעות שינה, וכמובן באימנויות ובאקטים, שבאים בעצם להוריד את החרדה.
מה טריגרים שיכולים להגביר?
אז אמרנו, חשיפה שהיא לא מותאמת, וזה יכול להיות בילדות, זה יכול להיות בבגרות, זה יכול להופיע אצל נשים שמלכתחילה יש קושי עם פרוצדורות גופניות או עם כאב, זה יותר נפוץ בנשים שנפגעות טראומה, זה יותר נפוץ בנשים שיש להם הפרעות פסיכיאטריות אחרות, ככה שיש גם מרכיבים שהם מרכיבים התנהגותיים, סביבתיים, אבל גם מרכיבים שהם מרכיבים פיזיולוגיים.
אבל מה אם אני לא הייתי מודעת לזה, ונכנסתי להיריון והתסמינים הגיעו? איך אני אוכל לעזור לעצמי שאני כבר בהיריון?
אז בעיקרון זה מאוד תלוי באיזה שלב האישה פונה לטיפול. אם היא פונה בשלב יחסית מוקדם, אז יש לנו זמן לעבוד איתה. זה תלוי איך אנחנו עובדים ובאיזה שיטה אנחנו עובדים. אבל אם היא באמת פונה בשלב מוקדם של הטיפול, אז יש לנו זמן לחקור את התמות, לחקור את המקורות של הפחד, לעשות חשיפות אם צריך. אם היא פונה, ואלה בנות שבאמת, נשים שפונות בשבועות מתקדמים מאוד של הריון, כבר קרה לנו שהגיעה אישה בשבוע 38, ואז אנחנו תמיד אומרים גם למטפלות, כשמגיעות מוקדם אנחנו פותחים, כשמגיעות מאוחר אנחנו סוגרים, ואז אנחנו בעצם צריכים להכין את האישה בצורה מאוד מאוד פרקטית ללידה. יש מחקר שגם פרסמנו לגביו מאמר, זה מחקר שעשיתי ביחד עם דוקטור שרון בן רפאל, שהיא פסיכולוגית קלינית מומחית, ובעצם יצרנו איזשהו פרוטוקול, שהוא מבוסס CBT, כי בסופו של דבר, אם זאת אכן טוקופוביה, אנחנו מדברים על טיפול קוגנטיבי התנהגותי לפוביה, שזה הטיפול הנחקר והמומלץ, שבעצם פרוטוקול שעובד עם נשים, עם טוקופוביה מאוחרת, וגם מאפשר לעשות איזושהי חקירה מהירה של התמות, אבל גם מאפשר באמת באופן פרקטי לעשות עם האישה, לנסות להפעיל כל מיני דרכים ושיטות, כדי לאפשר לה להחזיק יותר שליטה בסיטואציה. כי אחת הבעיות המאוד גדולות בטוקופוביה, זה באמת התחושה שיש חוסר שליטה וחוסר ודאות. זו אחת התמות המרכזיות. אחת התמות המרכזיות זה שאת נמצאת במצב שאין לך שום דרך לצפות את התוצאה שלו, אין לך דרך להשפיע על הסביבה שלך. בסופו של דבר, ככל שיהיה לך יותר אפשרות לצפות תרחישים אפשריים והבנה של איך את יכולה להוריד את רמות החרדה שלך, ככה החוויה תהיה יותר מיטבית.
וחשוב להגיד שאותה אישה שעברה בעצם את הטיפול הזה, ויש כמו פרוטוקול, מאוד מאוד חשוב שתגיע עם הדבר הזה לצוות בחדר הלידה.
רגע, רגע, אתם מקדימות עוד לא חדר הלידה. טוקופוביה מלווה בעלייה של הורמוני סטרס, יש תינוק בפנים. איך זה עלול להשפיע על העוברים?
אז בסופו של דבר, מערכת סטרס לא מאוזנת, היא סביבה לא מיטבית עבור התפתחות עובר, ואנחנו יודעים שיש קשר בין מערכת סטרס לא מאוזנת לתוצאים ילדותיים פחות טובים. אנחנו יודעים את זה לא רק על טוקופוביה, אנחנו יודעים את זה גם על דיכאון במהלך הריון, וזה בעצם הטיקט שלנו, זאת הסיבה שאנחנו מציעים לנשים טיפול במהלך הריון, וגם טיפול תרופתי אם צריך. כי למעשה, מחר ומדובר במערכת דם משותפת וחשיפה להורמוני סטרס, וחוסר יכולת של השיליה, דרך אגב, לנטרל את כמות הורמוני הסטרס שאישה...
אבל בלי להלחיץ.
בלי להלחיץ, אבל אנחנו כן יודעים שיש ממש מדדים כאלה או אחרים שמעידים על התפתחות שהיא פחות מיטבית. אז זאת הסיבה לטפל.
בואי נגיע לטיפול, והזכר כבר את ה-CBT, שזה אומר שיחות, נכון?
אז הטיפול מתחלק לשניים. מרבית אנשים מטופלות באופן שיחתי בשיטות שונות. זה, אמרנו, זה תלוי באיזה שלב היא הגיעה, וגם לאיזה סוג טיפול היא מתחברת. לא כל אנשים מסוגלות לעשות CBT, לא מתאים לכולם.
אולי תגידי מילה על CBT? רק שככה.
טיפול קוגנטיבי התנהגותי זה, זאת שיטת טיפול שהגה אותה ירון בק. והיא בעצם מבוססת על המחשבה שיש איזה שהן הנחות בסיסיות שגויות, שבעצם משפיעות על הדרך שלנו לפעול, ואם אנחנו נצליח לאתר את טעויות החשיבה שלנו, גם נוכל בעצם להביא את זה לידי ביטוי מבחינת ההתנהגות שלנו.
אוקיי.
בתוך ה-CBT, בטח למצבי חרדה, אנחנו גם עושים מדרג של חרדה, של מצבים מעוררי חרדה, ואנחנו חושפים באופן הדרגתי, אנחנו לא שמים את האישה בחדר לידה ואומרים לה, טוב, עכשיו תלדי, אין לך ברירה, אלא אנחנו עושים חשיפה הדרגתית, ששם אנחנו נותנים יותר שליטה לאישה, אנחנו נותנים לה אפשרות להתמודד עם החרדה שלה, מה קורה לה בחרדה. יש מצבים שאנחנו נמצאים בחרדה, חרדה זה מצב הישרדותי, הוא חשוב לנו, אנשים שלא סובלים מחרדה הם בבעיה מאוד מאוד גדולה, תחשבו על איילה בסוואנה שלא סובלת מחרדה ולוויה מתקדמת לעברה, אוקיי? אז חרדה זה דבר חשוב, אנשים צריכים לדעת שכמה שהם לא יהיו מטופלים, יהיו מצבים שבהם הם יסבלו מחרדה באופן נורמטיבי, שאלה מה אני עושה עם החרדה שלי, וכמה החרדה שלי גם מאיימת עליי. האם זה שאני חווה חרדה אומר שבהכרח יקרה לי משהו נורא, ובסופו של דבר אני אמות או אשתגע.
ותרופות יש?
אז טיפול תרופתי גם לפעמים אנחנו נותנים, טיפול תרופתי כשרמות החרדה הן באמת מאוד מאוד גדולות, שיש להן ביטויים פיזיולוגיים כמו התקפי חרדה, כמו הפרעות שינה, אבל לפעמים באמת רמות החרדה הן כל כך גבוהות שאנחנו לא מצליחים לטפל באישה, כי באופן אינטואיטיבי אנשים לא ישימו את עצמם במצבים שיגרמו להם לחרדה ולמצוקה נפשית. אז אם באמת רמות החרדה הן מאוד מאוד גבוהות שאני פוגשת בטריגר מסוים ואני לא יכולה לבצע את הטיפול, לפעמים אני כן צריכה לתת טיפול תרופתי כדי להנמיך את רמות החרדה, ורק אחר כך נוכל להתחיל בטיפול כשהמטופל יהיה מסוגל, אין מה לעשות לשתף פעולה בטיפול.
מקשיבות לנו הרבה נשות מקצוע. אז נאמר שאני מיילדת במשמרת בחדר לידה. נכנסת אישה ואומרת לי, יש לי טוקופוביה. תני לנו הוראות הפעלה.
אז אני חושבת שקודם כל צריך להבין שמדובר בהפרעת חרדה. זה לא מישהי מפונקת, זה אישה שסובלת מהפרעת חרדה. וצריך להכיר בזה שאת ניצבת מול אישה שסובלת מהפרעה רפואית. אוקיי? יש לה מצב רפואי מסוים שצריך לדעת להתייחס אליו. ואז בעצם אם האישה כבר יודעת שהיא בעצמה סובלת מחרדה, חשוב שתבין, שהמילדת תבין מה הטריגרים, מה התנאים שצריכים להיות כדי שחוויית הלידה תהיה מיטבית. רוב הנשים יודעות את זה על עצמן, אם היא יודעת שהיא סובלת מחרדה ואם היא כבר עברה טיפול, אז היא כבר יודעת איזה תנאים היא צריכה. למשל, היא צריכה שלא תהיה תחלופת אנשי צוות בחדר. למשל, היא צריכה שיצמצמו את בדיקות הפתיחה למינימום, אם היא נפגעה טראומה, למשל, שזה כבר טראומה informed care. אבל אנחנו באמת, אני חושבת שחשוב להבין, א', שמתמודדים פה עם הפרעה, שזה לא nice to have, שהיא לא עושה דווקא, שהיא לא מפונקת, שהיא לא נודניקית, אלא שהיא סובלת ממצב רפואי, וב', מה התנאים שיביאו לתוצאה מיטבית, גם מבחינת האישה וגם מבחינת אשת הצוות דרך אגב.
בגדול זה להוריד סטרס בחדר. אם אתם צוות והיא באה עם סטרס מהבית, אל תגבירו לה את הסטרס.
כי המחשבה האינטואיטיבית, אנחנו חושבים שאם נסביר לה כל מה שאנחנו עושים, זה יקל עליה. יש נשים שהן נמנעות, שהן לא רוצות לדעת.
אביגיל, אנחנו התחלנו את השיחה הזאת שסיפרת ללקוחה שהגיעה עם הטוקופוביה. את חייבת לנו את הסוף של זה.
נכון, אני חייבת לכם את הסוף, ואני אגיד שהיה תהליך שהיא עברה, תהליך שלם מאוד מאוד משמעותי, והייתה לידה שנייה מאוד מאוד טובה בחוויה שלה, של הבן זוג שלה, ושל כל הצוות שטיפל בחדר לידה, ומי שהכין אותה ללידה הזו, וזה היה ממש תהליך מאוד מאוד משמעותי ואופטימי ומחזק.
ואני רוצה רגע שתשמעו את העדות הזאת.
וזה הרגיש לי כל כך נכון וכל כך שלם עם עצמי, שהרגשתי שההתאוששות עבורי הייתה פשוט כל כך מהירה. למרות החיתוך שריר, למרות הניתוח עצמו, הכל פשוט רץ. בתוך החמישה ימי אשפוז, אני חושבת שכבר בסוף הערב הצלחתי ללכת רגיל, מעט כאבים מורכיים, דברים שפשוט הייתי שלמה איתם. It's getting better, better, a little better,
all the time. It can't get no worse. I have to admit, it's getting better. זה שיש לי טוקופוביה פעם אחת, נאמר, לפני היריון, זה אומר שיהיה לי עוד פעם?
אני חושבת שזה מאוד תלוי האם האישה עברה טיפול או לא עברה טיפול, בגלל שהמחשבה ש... כמובן שיש אישה שילדה והייתה חוויית לידה מצוינת, ואוקיי, השד לא היה כל כך נורא. אבל אני חושבת שבעיקרון אישה שסובלת מהפרעת חרדה, חשוב שתהיה מטופלת. עכשיו אני אגיד עוד דבר, שלפחות במחקר הזה שאנחנו עשינו, דוקטור בן רפאל ואני, אנחנו לא יכולות להגיד שכל חוויות הלידה היו מצוינות. היו שם חוויות לידה של לידות שהגיעו לקיסרי ומכשירני, אבל ההבדל היה שבעצם נשים חוו את האירועים האלה אחרת. גם אם בסופו של דבר הלידה הייתה מכשירנית, החוויה לא הייתה devastating. החוויה הייתה באמת שהאישה הצליחה לשלוט בסיטואציה, היא הבינה שזו סיטואציה רפואית, ראו אותה, היא הרגישה מועצמת. גם אם בסופו של דבר הלידה לא הסתיימה כפי שהיינו רוצים, שהיא תסתיים בלידה וגינלית נפלאה בלי קרעים, עדיין האישה הרגישה שהיא עשתה mastering לאירוע הזה, פה יש חשיבות שהיא ראשונה במעלה, אני תמיד מספרת על הלידה הראשונה שלי, ככה שאלת מאיפה החוויות.
הנה, את סוגרת לנו את הפרק.
אז אני ילדתי את הבת שלי, כבר הייתי בסוף ההתמחות שלי בפסיכיאטריה, אבל עדיין לא התעסקתי בפסיכיאטריית נשים, ובאמת הייתה לי לידה מאוד מורכבת, אני, בעצם היותי רופאה, אני פחדתי פחד מוות מפידורל, כי זה חוויות שאתה רואה במחלקת יולדות, ויש איסף כאב מאוד מאוד גבוה, זה אני יודעת על עצמי, איזשהו פאק נוירולוגי כזה משפחתי, ובסופו של דבר, הלידה התפתחה, עשיתי אותה בלי משקרי כאבים, לא נוגעת בכלל במשקרי כאבים, ואז הילדה שלי התברגה לא טוב, בפתיחה של 9.5. והיו לחיצות, והלידה לא התקדמה, והמילדת אמרה לי, אולי בכל זאת את רוצה אפידורל, אני צריכה לתת לך זירוז. ואז אמרתי לה, נראה לך שאני יולדת 12 שעות, ועכשיו אני אקח אפידורל, וילדתי בלי אפידורל. עכשיו, הייתה לידה מאוד ארוכה, קיבלתי שני זירוזים. עכשיו, על פניו, היו התערבויות, היה זירוז, היו העתות דופק, אבל זו לא החוויה שלי מהלידה. החוויה שלי מהלידה, זה שבסופו של דבר, כשיצאתי מהלידה, אמרתי, אם עברתי את זה, אני אעבור כל דבר. אוקיי? אז זה עניין בעיניי הרבה של פרשנות, של פרשנות של סיטואציה. עכשיו, אני, שוב, אני חושבת שזה גם קשור למודעות, ולהבנה שלך של מה הרגישויות שלך, והפולקלור המשפחתי שלך, אמא שלי ילדה 4 ילדים, וחוויות הלידה שלה, חלקן מעולות, חלקן מורכבות, אבל הסיפור הוא סיפור של, זה טבעי, ככה זה. אני חושבת שאם הסיפורים היו של לידה זה דבר מסוכן, את לא תעמדי בכאב, את... אז אולי הייתי באה מעמדה אחרת. אז אני חושבת שזה, שוב, זה מאוד אינדיבידואלי לכל אישה, וגם חוויית לידה שהיא מורכבת רפואית, היא לא בהכרח חייבת להיות טראומטית או מעורר פחד. אז...
אוקיי, אני מרגישה שנכנסה פה הרבה אופטימיות לחדר, והמסר העיקרי שהיינו רוצות להעביר הוא, עד כמה חשוב להקשיב לנשים, לתת להם לבחור איך נכון להם ללדת, ולכבד את הבחירה גם אם היא לא ללדת. ותקשיבו לעדות הזאת לסיום.
וככל שהסיפורים עצמם קרו, וככל מי ששיתפתי, וזה היה מעט מאוד של אנשים, בשיח, ככה בריא ופתוח, דרך השיחה הרגשתי שזה באמת המקום, וזה הכיוון שאני צריכה ללכת אליו. והלוואי שכל אחת שמרגישה ככה תסמוך על עצמה ולדעת שעמוק בפנים, אנחנו יודעים את התשובות, פשוט צריך להקשיב לכל הפנימי הזה, השקט, שנמצא אי שם בבטן.
תודה רבה לך דוקטור גבי אייזנברג רומנו, ותודה לנשים שמשתתפות בפרק הזה וככה שיתפו אותנו, ושאנחנו למדנו והבנו עוד קצת על טוקופוביה.
ותודה לאיילן זיני שהקליט וערך את הפרק.